אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, אנחנו בפרק למדלת, אכילונו בו, אבל נתחיל אותו שוב, ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. אז לפי מה שהסברנו, הגעתו של יעקב לשכם היא בעצם מכוונת לדינה, להקמת השבט ה-13 בשיתוף פעולה עם אומות העולם, ולכן מטבע הדברים דינה מרגישה צורך לצאת, כי הרי לשם זה היא הגיעה לשכם. וירא אותה שכם בן חמור אחיו נשיא הארץ, ויקח אותה וישכב אותה ועניה. דיברנו גם מיהו שכם, ואיך הוא מייצג את אותו סוג של אנושיות שעשוי היה להוות את השבט ה-13. אני אומר את זה בקצרה, כי כל זה כבר ראינו. ויקח אותה וישכב אותה ויעניה, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר עליו הנערה, ויאמר שכם בן חמור אביו לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. במילים אחרות, יש ניסיון של נרמול הברבריות. המערכת היחסים שאנשי שכם מכירים היא מערכת פראית. אבל יחד עם זאת, בהשפעתו כנראה של יעקב, יש ניסיון לתת צורה תרבותית להתקשרות הזאת. לכן הוא אומר, קח לי את הילדה הזאת לאישה. ויעקב שמע כי תימא דינה ביתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בועם. נשאלת השאלה, מהי התגובה של יעקב, מה הוא חושב על כל מה שקרה? בוודאי, הוא איננו מרוצה בכלל מן האונס, יש להניח שדבר כזה מצער מאוד. מצד שני, מאחר והוא הגיע לשכם על מנת שדינה תתחתן עם שכם בן חמור, נשאלת השאלה, מה הוא יעשה עכשיו? אז יש סבירות לומר שהוא מעוניין אולי בנרמול המצב. כלומר, אמנם זה התחיל לא טוב, אבל יעקב אבינו מכיר את העיקרון של המקובלים קליפה קודמת לפרי, ושכל תופעה חיובית מתחילה באופן שלילי, אז נכון, זה התחיל שלילי, בוא נתקן את זה, בוא נרומם, בוא נעדן, נעשה לזה סובלימציה. כן, בבקשה? זה לא תלוי באב, זה במפתה נאמר, אבל לא באונס. באונס זה, ולא תהיה לאישה, לא יוכל שליחה כל ימיו, יש הממד הזה, אז אפשר לומר שבאיזשהו מקום יש מחשבה שזה מה שצריך לעשות. ויצא חמור, אבל זה בוודאי לא כך שחושבים שמעון ולוי, כפי שאנחנו נראה. ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו, ובני יעקב באו מן השדה כשומעם. ויתעצבו האנשים ויחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. כאן צריך לברר את השימוש בביטויים יעקב ישראל. נבלה עשה בישראל. הביטוי הזה בישראל מורה על כך שבני יעקב רואים את עצמם כבר כאומה. הם כבר ישות פוליטית. ובת יעקב זה לא בת ישראל. בת יעקב זה אישיות פרטית. נשאלת השאלה, האם יעקב הוא אדם פרטי, או שמה הוא כבר אומה? זה בעצם המתח שקיים כאן לכל אורך הפרשה. כי אתם מכירים את הסיפור, אני עושה קצת ספוילינג. מה שקורה בהמשך זה ששמעון ולוי מחריבים את העיר בעקבות המעשה הזה. ידוע הדיון ההלכתי בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, האם זה היה מוצדק, באיזו מידה זה היה מוצדק, עד כמה היה צריך להרוג ועד כמה לא להרוג. ויכוח ידוע בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. אבל כאן הייתי רוצה דווקא להסתמך על דבריו של המהר"ל מפראג בפירושו גור אריה על רש"י על התורה. המהר"ל אומר שבעצם מה שהתרחש שם עם האונס של דינה זה לא נקודה פרטית. כלומר, לכאורה, אם יש אנס, צריך להעניש את האנס או את השותפים מקסימום. אבל את כל העיר לא נשמע טוב. אבל, מה? אבל, מה קרה? צריך להביא הוכחות לזה, אתה לא יכול בלי עדים. כן, אבל אומר המהר"ל, שגם לא מותר להגיד פה משהו, המהר"ל אומר שזה היה מאבק של אומה באומה. כשזה אומה באומה זה משהו אחר לגמרי. כלומר, בעצם יוצא שהאונס של דינה איננו מעשה פלילי נקודתי, אלא מהווה תקרית גבול. איך מתחילה מלחמה? יש תקרית בגבול. היו שלושה פצועים, שני הרוגים. בסדר, שלושה פצועים, שני הרוגים, זה מאוד לא סימפטי, אבל לא, אבל צריך להניש את מי שעשה. אבל אם מדובר בעצם בין ישות מדינית אחת לישות מדינית השנייה, בעצם אפשר לומר שתקרית הגבול לא נגעה לאנשים הפרטיים שפועלים שם, אלא זה הישות מול הישות. אז זה מלחמה של אומה באומה. כך מסביר המהר"ל. יוצא לפי זה ששמעון ולוי אומרים הייתה פה תקרית גבול בין שתי מדינות בעצם. מדינות קטנטנות. מי זה יעקב ובניו? מי זה שכם ותושביה? זה מעט. אבל המעט והמעט האלה הם כבר שתי ישויות מדיניות שנלחמות זו בזו. מה אתה רוצה? טוב, הלאה. אז אם כן אומרים, וייחר להם מאוד, כן, בני יעקב, וייחר להם מאוד. האם ליעקב חרה מאוד? לא כתוב. כי הטיעון לחרון אף, ההצדקה היא, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב. הם רואים את עצמם כבר כאומה. ייתכן מאוד שיעקב בשלב הזה איננו רואה את עצמו עדיין, במלוא מובן המילה, כאומה. אומה. הוא כבר ראה את עצמו כך ביחס ללבן, או ביחס לעשיו. אבל ביחס ליושבי הארץ, הוא עדיין מרגיש בנחיתות מוסרית, ועדיין איננו בעל זכות לקבוע את סדר היום בארץ. ולכן דיברנו על זה שביחס לאנשי שכם, יעקב אינו אלא יעקב, בעוד שביחס לעשיו הוא כבר ישראל. זוכרים את זה, כן. וידבר חמור איתם למור, שכם בני חשקה נפשו בביתכם, תנונה אותה לא לאישה, והתחתנו אותנו. בנותיכם תיתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם. אגב, אני רוצה להביא לכם פה איזה רעיון שלקוח מתורת הקבלה. חכמי הקבלה אמרו ביאתו של שכם בן חמור על דינה, אל תשאלו יותר מדי שאלות, אבל נולדה מזה נשמתו של רבי חנינה בן תרדיון. מה זה קשור אחד לשני? רבי חנינה בן תרדיון היה אישיות משיחית, נכון? זאת אומרת, הוא מאוד רצה להביא את הגאולה, הוא ראה את הרדיפות של רומא, והתלמוד אומר שהוא היה הוגה את השם באותיותיו. ברור שאמירה כזאת, להגות את השם באותיותיו, זה לא סתם דבר שעושים, אלא יש פה כוונה משיחית. ייתכן מאוד ששכם בן חמור היה אדם כזה, שהוא ראה שהמשפחה של יעקב היא המשפחה הגואלת את העולם. רצה מאוד להצטרף אליה. לכן עשה זאת בלא סדר. כן? טוב, בואו נמשיך. והתחתנו אותנו, בנותיכם תיתנו לנו ואת בנותינו תיקחו לכם, ואיתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם, שבו וסחרוה ויחזו בה. אנחנו מבינים אם כן שבתקופה ההיא היישוב באזור השומרון היה דל. כן? כלומר זה ראשית ההתיישבות, ייתכן שהחיווי בכלל לא באו מן הארץ, באו מחוץ על הארץ, הם חדשים. האזור שומם. יש הזדמנות עכשיו להתחיל להתיישב בכל הגבעות מסביב. ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה, אמצא חן בעיניכם, ואשר תאמרו אליי אתן, הרבו עליי מאוד, מוהר ומתן, ואתן אי כאשר תאמרו אליי. ותנו לי את הנערה לאישה, ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו, אשר תימד דינה אחותם, ויאמר להם, לא נוכל לעשות הדבר הזה, לתת אחותנו לאיש אשר לא עורלה, כי חרפה היא לנו. כלומר, יש פה איזה תרגיל מדיני, הם עושים את עצמם כאילו הם מסכימים. תארו לעצמכם, מנהיג מדיני שיאמר, כן, כן, אני מוכן להקים לכם מדינה, רק תשאירו את ההתנחלויות תחת ריבונותכם, בלי לפרק אותם. ואז היה חושף את הפרצוף האמיתי של היריב. כן? אז זה משהו מעין זה שמציעים. הם אומרים, אנחנו לא יכולים, ודאי שמסכימים, אבל צריך שתעשו ברית מילה. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו חמונו, לימול לכם כל זכר, ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותיכם ניקח לנו, וישבנו איתכם, והיינו לעם אחד, ואם לא תשמעו אלינו להימול, וקחנו את ביתנו והלכנו, והיתבו דבריהם, בעין חמור, ונשכם בן חמור, ולא יחר הנער לעשות הדבר, כי חפץ בבת יעקב, והוא נכבד מכל בית אביו, ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם, וידברו אל אנשי עירם למור, האנשים האלה שלמים הם איתנו, וישבו בארץ ויסחרו אותה, והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם, את בנותם ניקח לנו לנשים, את בנותינו ניתן להם, אך בזאת יוצאו לנו אנשים, לשבת איתנו להיות לעם אחד, וימול לנו כל זכר, כאשר הם נימולים, בקנה בקניינם, וכל בהמתם עלו לנו הם, אך נאותה להם, וישבו איתנו, וישמו אל חמור ואל שכם בנו. כל יוצא שער עירו, וימולו כל זכר, כל יוצא שער עירו. אגב, מעניין שזאת אוכלוסייה שאיננה נוהגת בברית מילה. ידוע לנו שהאמורי כן היו מלים. כן? איך אנחנו יודעים? ממרא האמורי הוא זה שנתן עצה לאברהם על המילה. מה שגם כן מורה שזאת אוכלוסייה חדשה בארץ. כן. וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יוצא שער עירו, וימולו כל זכר כל יוצא שער עירו. כלומר, יש פה הסכמה, והיא ביום השלישי ביותם כואבים. עכשיו כאן יש נקודה מעניינת. למה לחכות עד היום השלישי? מבחינה הרפואית, המילה כואבת והיא מסוכנת ביום השלישי. כן? יותר מאשר ביום הראשון והשני. ולכן יש גם הלכה שאדם שעושה ברית מילה, או ילד שעשה ברית מילה, אסור לו לצאת לדרך שלושה ימים. שלושת ימים, אם כן, תוקעים את היהודי בבית. בגלל המעלה מיוחדת שברית המילה מעניקה לו, הוא מנוע מלהשתתף בהתקדמות של העולם. העולם יצא לדרך, וכיוון שאני נימולתי, אז אני צריך להמתין שלושה ימים. זאת אומרת שיש איזושהי נחיתות, איזשהו פיגור כפוי על הזהות היהודית ביחס לעולם הטבעי. העולם הטבעי מתקדם, ואנחנו תקועים שלושה ימים אחורה. מכאן ואילך אנחנו מבינים מדוע בכל התורה כולה, כל מקום שמוזכר המושג שלושת ימים, מדובר על ההפרש בין ישראל לעמים. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו. היו נכונים לשלושת ימים. נלכה דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לאלוהינו. כלומר, ההתרחקות ממצרים זה שלושה ימים. גם באגדות חז"ל, כן? נתנה להם זמן שלושה ימים ולא מצאו תשובה. כלומר, שלושה ימים זה הזמן שצריך לעבור כדי לגשר על הפער בין ישראל לבין העמים. מובן. טוב, אז ביום השלישי ביותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי אחי דינה, איש חרבו. ויבואו אל העיר בטח, כלומר, הם במצב של ביטחון, כלומר, אף אחד לא יכול להתנגד להם, ויהרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו, הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. מה דינה חושבת על כל זה? מה דעתה בעניין? אהבה את שכם? לא אהבה? כתוב, וידבר על לב הנערה? כלומר, ייתכן מאוד שכל המעשה הזה עבור דינה הוא טראומטי. הרגו לה את בעלה, בעצם. אבל כאמור, הדבר הזה לא אמור להפריע לנו, כי אנחנו מדברים עכשיו על תיקון האומה, לא תיקון הפרט. אבל בכל זאת, מה עם הפרט הזה? חז"ל מספרים, כן, משלימים את מה שחסר כאן. חז"ל אומרים שמדינה ושכם נעשה הריון. הייתה בהריון ונולדה בת. הבת הזאת נעזבה. איכשהו על ידי גלגול דברים הגיע למצרים. אומצה על ידי משפחה מצרית שגידלו אותה כמו ביתם. והיא אסנת בת פוטיפר הכהן און, אשתו של יוסף. וממנה נולדו שני שבטים, מנשה ואפרים. כך שהרעיון של השבט ה-13 המשיך להתקיים, התגלגל בצורה מסובכת, והוא נותר בתוך האומה. עד כאן מובן? טוב. כן. תראה, שמעון ולוי הם גדולי האחים. האחרים הם ילדים. בני כמה כבר שמעון ולוי, אתה חושב, בשלב הזה? 13-14. כן? האחים הקטנים יותר, יהודה, יששכר, זבולון, זה צוציקים. לא שואלים אותם. כן? כן. השאלה היא, למה הרגו את אנשי שכם? זאת השאלה. בזה נחלקו הרמב״ם, הרמב״ן והמהר"ל מפראג. הרמב״ם אומר שהם כולם היו חייבים מיתה, כי הם היו צריכים לדון את שכם. כי הרי שכם עבר על אחת משבע מצוות בני נוח. איזו? איזה גילוי עריות? היא הייתה רווקה. מה זה? גזל, נכון? הם עברו על איסור גזל, על איסור גזל חייבים מיטה אצל בני נוח, ולכן הרגו את כולם. הוא גזל את דינה. וכיוון שהם לא דנו אותו, הם עברו על מצוות דינים. כיוון שהם עברו על מצוות דינים, חייבים מיטה. כלומר, מה זאת אומרת הם עברו על מצוות דינים? חברה מקולקלת שלא שופטת את הפושעים, חברה כזאת אין לה זכות קיום, ולכן הם הרגו אותם. זו דעת הרמב״ם. דעת הרמב״ן, שהיה צריך להרוג רק את השופטים ואת ראשי העם, ולא את כולם. כן, כך אומר הרמב״ן. לכן יעקב אבינו לא הכי מרוצה מכל הסיפור. כן, כלומר, מה פתאום הרגתם מי שלא צריך? יש אומרים שזה, אבל אם כי צריך לומר שכיוון שהעיר הייתה קטנה, סך הכל כולם שותפים באיזושהי צורה, כולם לוחמים פוטנציאליים. יש אומרים שזה באמת שהייתה ביקורת של יעקב, מדוע השתמשתם בברית המילה, שזה דבר קדוש כדי לעשות את זה. ודעת המהר"ל מפראג בספרו גור אריה על רש"י על התורה היא שבעצם הסיפור הזה של האונס של דינה היה כמו תקרית גבול בין שתי אומות. כלומר זה מאבק בין אומה לאומה, לא עניין של יחיד. זאת אומרת שהאונס של דינה הוא התקפה של האומה שכם על האומה ישראל. ובמקרה כזה לא עושים חשבון של הפרט. מובן? טוב, על כל פנים, שמעון ולוי חזקים, עושים מה בראש שלהם, הורגים את כל העיר, לא סתם הורגים את כל העיר, לוקחים גם שבי ושלל, כן? בני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר אשר תימו אחותם, את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה, לקחו ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם, שבו ויבוזו ואת כל אשר בבית. כלומר, הם מתחילים להיות עשירים. יש להם עבדים, יש להם מקנה, כסף וזהב. כלומר, זאת ראשית ההתבססות המדינית של האומה, הכלכלית של האומה. הדבר הזה, לפי עיקרון שמעשה אבות סימן לבנים, מזכיר לנו את מלחמת מדיין. בדיוק לפני הכניסה לארץ, יש קנאות על מעשה זנות, גם כן, נכון? שבנות מדיין החטיאו את ישראל, ואז יצאו לשם, ויש פירוט אדיר של השלל. כך וכך כסף, כך וכך זהב, כך וכך נחושת, כך וכך צון ובקר וגמלים ועבדים, נכון? כל זה לוקחים בשבי ובשלל, גם זה כדי לאפשר את ראשית הכניסה לארץ, כי הרי אי אפשר להיכנס למלחמה בלי תקציבים. אז נזדמד שכיוון שהיה במי לנקום מן הזנות, אז גם הדבר הזה הפך להיות רווח כלכלי. דבר מעניין, אנחנו רואים שיש קשר, אם כן, בין הקפדה על נושא גילוי עריות, או יותר נכון, על זנות, לבין הרווחה הכלכלית. מזכיר לנו עוד מישהו. יוסף, אדם שנשמר מן הזנות, והוא גאון כלכלי. נכון? זה הולך ביחד. כנראה שההצלחה הכלכלית וטהרת הברית קשורים זה לזה, לפחות אצל המקובלים זה ברור. בסדר? טוב. כן, זאת הפעולה. רק תיאור קטן מבחינה טופוגרפית של המקום. איפה כל זה מתרחש? זה מתרחש בין המקום שבו חונה יעקב לבין העיר שכם. מה המרחק בין שני המקומות האלה? לא יודעים? 100 מטר. כן, אם אתם, הרי המקום שבו חונה יעקב, הלו הוא חלקת השדה שהוא קנה מבני חמור אבי שכם. במקום הזה נקבר יוסף, נכון? איפה זה קבר יוסף? כולנו יודעים, נכון? זה היום בשכם. איפה תל שכם? העיר הכנענית, 100 מטר משם. זאת אומרת, בין קבר יוסף לבין תל בלטה, שהוא שכם הקדומה, יש 100 מטר. אם נדייק, יש 100 מטר בין הקבר לבין שער העיר הכנענית. עד היום הזה, השער של העיר הכנענית קיים, בדיוק המקום שבו עברו שמעון ולוי, אפשר פשוט להיכנס, זה רוחב של 2 מטר, אין מה לפספס, אתה דורך במקום שבו דרכו שמעון ולוי. ודבר מעניין הוא, שמהקבר ועד השער הזה, יש עלייה. כלומר, אין שדה. המקום הראשון שהוא מישורי, ברגע שיוצאים משער העיר ומזרחה, המקום הראשון שמתחיל להיות מישור זה קבר יוסף. כלומר, כשהתורה אומרת שחלקת השדה קנו את פני העיר, כלומר, ממזרח לעיר, זה פשוט תיאור מדויק על הסנטימטר. מדוע אני אומר זאת? כי היו מי שטענו שקבר יוסף הוא לא אותנטי. והנה אנחנו רואים שלא ייתכן אפילו שזה זז אפילו מילימטר אחד. אם כן, זה שם. טוב, סתם ככה שכדאי לדעת מדי פעם. אפשר לומר, אחד האתרים הקדומים, הוודאיים ביותר שיש בידינו מבחינת ההיסטוריה של עם ישראל, זה קבר יוסף. סך הכל מדובר על לפני 3,500 שנה. לא רע. טוב. פסוק למד. ויאמר יעקב אל שמעון ולוי, עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי. ואני מתי מספר, ונאספו עליי ויקוני, ונשמדתי אני וביתי. יש ביקורת של יעקב נגד המעשה של שמעון ולוי. מהו סוג הביקורת? האם מדובר בביקורת מוסרית או בביקורת אסטרטגית? אין פה שום ביקורת מוסרית. איפה אתה רואה ביקורת מוסרית? אחרתם אותי להבישני ביושבי הארץ. הם נגדי עכשיו. כלומר, בעיני יושבי הארץ אני עכשיו אחור. אבל הוא לא אומר שהמעשה כשלעצמו לא היה בסדר. הוא אומר, אתם רק גרמתם לי בעיות עכשיו. עכשיו יהרגו אותי. אתם יודעים, מבחינה אסטרטגית לא עושים דברים כאלה. אז למה השתרש בתודעה שיעקב יש לו ביקורת מוסרית? מה זה? אחר כך, כן, לפני מותו, אומר שמעון ולוי אחים, כלחמס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם את אחד כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם עיקרו שור, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשתה. כלומר, אנחנו רואים ביקורת על האופי של שמעון ולוי, בסוף ימיו של יעקב, יש להם אופי שיעקב חושש ממנו, אבל גם אז אין ביקורת כלפי המעשה. זה צריך לשים לב לזה. כלומר, בניגוד לטענה שיעקב יש לו משהו נגד הפעלת אלימות במקרה הצורך, לא, זה לא נכון. הוא בעד המעשה, רק הוא אומר, לא עושים דברים כאלה עכשיו. זה לא חכם. איך אומרים בפוליטיקה? העיתוי לא מתאים. ויאמרו, אחרי זונה יעשה את אחותינו? לכאורה אין פה שום התייחסות לטענה שלו. הרי הוא טענה של common sense, של היגיון פוליטי, והם אומרים טענה ערכית, אבל זה לא הנושא בכלל. מה? יפה, יפה. הטענה היא שאם אתה לא מקפיד על דבר כזה כשאחותנו תהיה כזונה, אז בסופו של דבר זאת חולשה מדינית. ולכן עדיף, אדרבה, לעשות מעשה שהוא קצת נועז, שמסכן באופן טכני, אבל הוא בעצם מקנה לנו את העוצמה המדינית האמיתית. לכן, לכאורה, הם חותמים את הדיון ללא המשך, נכון? כנראה אם כן שהם צודקים. עד כאן.